יום הבלטיק פורטר, כן, כן, יש דבר כזה, מציינים אותו בכל שנה בסוף השבוע השלישי של חודש ינואר. בלטיק פורטר בגדול זה גרסה חזקה יותר של הפורטר, הוא לא קלוי כמו האימפרל סטאוט, הוא יותר קל לשתייה מאימפרל סטאוט, יש לו טעמים של שוקולד, קפה ופירות יבשים, באמת פחות טעמים שרופים. היום אפשר להגיד שהסגנון נפוץ בעיקר בפולין, ושם מתרכזות בעיקר כל החגיגות של יום הבלטיק פורטר. אז לחיים.
לחיים. בירוויו, פודקאסט הבירה של גלית וגדי.
שלום לכם ושוב אתם איתנו בפודקאסט בירוויו, דברים שרואים דרך כוס הבירה, פודקאסט הבירה הישראלי הראשון. גדי, מה שלומך? מה קורה?
שבועיים סטנדרטיים, 3 דקות אחרונות פחות, יותר מצחיקות, יש בדיחות פרטיות שלנו, אבל
באמת... רק התחלנו, כבר אתה מתחיל עם בדיחות פרטיות.
מה לעשות? צחקת אותי.
האמת ששנינו יושבים עכשיו להקליט, אבל אנחנו אחרי יום מאוד מאוד אינטנסיבי ועמוס, ואני מקווה שנצליח להתרכז בפרק, כן, אבל אני ממש...
מי שלא יודע, אנחנו לא עושים רק את הפודקאסט בחיינו, מה לעשות? צריך גם איזשהו...
אי אלו
דברים אחרים.
בדיוק, והאמת שאני ממש ממש רציתי כבר לשבת ולדבר על הנושא הזה, אז אמרתי
לך... וזה דווקא נושא שאת פחות... מחוברת אליו, או סליחה, לא אין של מחוברת, את פחות משתמשת בו.
פחות, נכון, פחות, גם לא משתמשת וגם פחות מתלהבת.
נכון.
כן, נכון. בפרק הקודם, עירחנו כמובן את איליה, חברנו היקר, וכשדיברנו על בירות חורף, בעצם ראינו שיש לנו שני סוגים של עולמות. היה העולם הישן בבירות חורף, שהן בירות בהן השתמשו רק בארבעת המרכיבים של חומרי הגלם.
מים לטת, קשות שמרים, ואלה הבירות שאנחנו הבאנו לחגיגה.
נכון, והבירות שאילי הביא לחגיגה היו בירות יותר של העולם החדש, מה שנקרא, שהן היו בירות עם כל מיני תוספים.
לקטוז, חומרי טעם, קקאו, וניל, תבלינים למיניהם,
נכון.
כל מיני דברים, מכל נכון. הבא ליד.
וזה גרם לי ככה לחשוב על זה שאולי באמת הגיע הזמן לעשות פרק על תוספים לבירה. וכשאנחנו מדברים על תוספים לבירה, וכמובן תכף נפרט מהם התוספים, אז מהי בירה בעצם? כאילו מה הבסיס של הבירה שמעבר לזה כל דבר אחר, כל חומר גלם וואו. אחר נחשב לתוסף, אוקיי? זאת בעיה מאוד רצינית. למה? כי ברגע שאנחנו אומרים, בירה בעצם זה ארבעת המרכיבים של חומרי הגלם, כמו שאמרת, מים, לטת, קשות ושמרים, אז אנחנו מאמצים בעצם את הגישה...
את הלורן הצגבות, את החוק תואר הבירה.
בדיוק, שמתייחס לארבעת המרכיבים, שזה העולם הישן, מארבעת המרכיבים כחומרי גלם. מצד שני...
מצד שני, בוא נגיד ככה, אני בטוח, יש, בוא נסתכל על זה היסטורית.
אז זה מה שאני רוצה להגיד. עכשיו, אנחנו נשים שאלה על השולחן, שאנחנו ננסה אולי לטפל בה בהמשך הפרק.
למה תוסף נקרא תוסף, ולא חלק מהבסיס?
בדיוק, כי אתה יודע שיש סגנונות ויש מדינות שהתוספים זה חלק מה-DNA של הבירה.
נכון.
אתה לא יכול להתעלם מזה.
בוא נגיד מעבר, אני בטוח שהבירות העתיקות... או אותן בירות של אילן אינקסי, שהיו מוסיפים שם דבש, mm-hmm. אז דבש נחשב אז כחלק מהבירה.
היום זה נחשב לתוסף.
בדיוק, או ב-1700 ומשהו שעשו את הפורטרים הראשונים, והיו שמים שם ליקריץ, או בכל מיני, עוד לפני שהיו משתמשים בקשות המאות הקדומות יותר, mm-hmm. שהיו שמים את עשבי הטיבול.
נכון.
אז הם היו חלק מהבירה. היום, תשים עשב טיבול, יגידו, יש לך תוספים לבירה, את מוסיפה משהו.
ואנחנו גם יודעים שגם לאורך כל ההיסטוריה, בבישול בירה השתמשו בחומרי גלם שהם זמינים.
נכון, גם בארצות הברית, באמריקה, הבירות הראשונות, מה היה להם?
כל העניין של התירס והאורז, ואנחנו דיברנו על זה בפרק של המלחמות, על השימוש בשיבולת שועל, שהיה מחסור בסעורה וכל זה. אז בעצם, למה זה נחשב לתוסף?
אני אגיד, מה שאני יכול לחשוב עליו, שהמינוח הזה זה מינוח מודרני, של התקופה האחרונה. כמה עשרות שנים אחרונות.
זאת אומרת, הניסיון בעצם להכניס כל דבר למסגרת, ושיהיה ברור.
בדיוק, אז אם אנחנו מדברים על השנים האחרונות, אז יש לנו כבר, תברו עלינו את החוק תואר הבירה המאוד מיוחצן של 1516, שאומר מה המלטת קשות שמרים, אז כל מה שמעבר לזה זה תוספים.
תוסף.
ולכן זה איזשהו משהו מודרני, משהו של הזמן האחרון, ולא משהו שהיה פעם במנזרים של בלגיה, או לא יודע מה, או בממשלות הגדולות של הפורטר בלונדון.
יש משהו שמצלצל במילה תוסף כמשהו לא טוב.
נכון.
משהו שלילי.
נכון, נכון.
נכון, אבל זה לא בהכרח נכון.
זהו, שלגמרי לא, כאילו, אבל זה העניין של הקטע של המינוח. אנחנו קוראים לזה תוספים, אבל תבואי לבלגי ותגידי לו סוכר וכוסברה, הוא יגיד מה תוסף בזה, זה בייסיק.
בדיוק, זה הבייסיק שלנו. עכשיו זה מזכיר לי דיון שהשתתפת בו לגבי תקינה של בירה, פה בארץ.
היה ניסיון בארץ לעשות תקינה של בירה עם מכון התקנים. אחת הנקודות שעלתה שם זה כמה אחוז פרי מותר להכניס לבירה כדי שהיא עדיין תיקרא בירה. אז נציגי...
ומעבר לזה, איך זה ייקרא?
משקה על בסיס בירה. משקה על בסיס בירה.
אוקיי.
אז כמובן שהממשלות, זה דיון שנעשה לפני לדעתי יותר מעשור, לפני יותר מעשור, כשהממשלות הגדולות עדיין לא נכנסו לתחום הזה של הקראפט, אז נציגי...
והיו כבר ממשלות קראפט.
והיו ממשלות קראפט, אז נציגי הקראפט כמובן משכו לקטע, סליחה, פירות זה חלק מהבירה, ונציגי הממשלות הגדולות שהם עדיין היו בעולם שלהם, אז הם באו ואמרו, לא, זה לא חלק מהבירה, זה משהו אחר ולא קוראים לזה בירה. ואז הגיעו אליי, ככה אני לא הייתי חבר בוועדה, אבל באו אליי ואמרו לי, אוקיי, מה דעתך בנושא? כן. אז אמרתם, תשמעו, אתם לא יכולים לבוא ולהגיד שקריק זה לא בירה, או פרמבואז,
תן ישן. מילה רק לסגנונות האלה שם.
סגנונות בלגים חמוצים, שחלק חלק מהסגנון, מה-DNA של הסגנון זה פירות, קריק זה דובדבנים, פרמבואז זה פטל. אתם לא יכולים לבוא ולהגיד שזה לא בירה. אז מה יקרה שתגיע בירה כזאת לארץ? מה, היא לא תשובה כבירה? יש לכם פה בעיה, זה שאתם חיים בעולם שלכם, זה לא אומר שאין עולמות אחרים.
זה בדיוק העניין, זאת שאלה מאוד מעניינת, היא גם קצת שאלה פילוסופית. זה כאילו כל כך מובן מאליו שארבעת המרכיבים זה בירה וכל מה שמעבר זה תוסף, אבל באמת, כשאם אתה קצת מרחיב את ה... עושה קצת זום אאוט, כאילו יוצא מהעולם שלך קצת, הולך אחורה, אז אתה בעצם, אם מבין, בהרבה מקומות זה באמת חלק מה-DNA, זה באמת חלק מה-basic של המוצר.
תראה, אני בטוח שהוויכוח הזה... מה נחשב, מה יכול להיקרא בירה או מה לא, ימשיך, כי בואו, כל הסמודיז, עם כל הערימות של הפירות שבהם, אני אומר, זה בכלל לא בירה. בואו, דקירי זה רום? לא, דקירי זה לא רום, דקירי זה קוקטייל.
נכון, אז מעבר, זאת אומרת, יש גם את העניין שאנחנו מדברים על תוספים, זאת אומרת, אחת ההשפעות זה שבעצם למוצר הסופי, הוא לא ייקרא בירה. זאת אומרת, זה חלק מהעניין גם.
נכון, של עד כמה מותר תוספים. אז בכל מקום, ילד זה הגדרה אחרת. אני אישית, יש לי את הגדרות שלי. סמודי מבחינתי זה לא בירה. סמודי מבחינתי זה קוקטייל בירה.
תכף ניכנס לעניין הסמוד. כל פעם אתה רוצה לדבר על סמודי ואומר לך, תכף ניכנס.
לא משנה, הנקודה שאני רוצה להבהיר, שלמרות שיש חוקים, אין חוקים.
לא, מה, אתה בוא לגרמניה, תגיד להם, למרות שיש חוקים, אין חוקים, שכל דבר הם אומרים לך, ביי דלו, ביי דלו.
אבל גם בגרמניה אין להם ברירה. גם בגרמניה אין להם ברירה, והם כופפו את החוק כדי שיתאים לעולם. אז הם אמרו, לא כל בירה, אלא בירה שמיוצרת בבוואריה, רק היא צריכה להיות לפי הריינץ גיבוט. בירות מבלגיה, למשל, יקראו בירות, אבל בגלל שהם יוצרו בבלגיה. זאת אומרת, גם הם הבינו שהעולם הוא גדול.
אז בוא ננסה רגע להבין, בכלל כשאנחנו מדברים על תוספים, מה נחשב כתוספים? כאילו, בוא שנייה נסתכל על זה מהנקודת מבט של ארבעת חומרי הגלם, ואז מה יכול להיחשב לתוסף, ומה ההשפעה שיכולה להיות לזה על המוצר הסופי?
אז אוקיי. קודם כל, את תמיד אוהבת לעשות סדר, נכון? ואנחנו תמיד רבים על הסדר, כי את מסדרת את זה א' ב' ואני מסדרת את זה.
מתרבים, למה אתה אומר רבים?
מתווכחים.
אנחנו מנהלים דיון.
מנהלים דיון פילוסופי מקצועי.
חכה.
בקיצור, אז בוא נגיד, נשאל אותך, איך את מסווג? יש העולם מלא. תוספים זה, בואי, זה משהו ענק.
זה עולם ומלואו.
יפה. בואי תקטלגי לי את זה לפי קבוצות.
אני הייתי מחלקת את זה לשלוש קבוצות, אוקיי? קבוצה של תוספים שאני משתמשת בהם בזמן המש, קבוצה של תוספים בזמן הבישול, וקבוצה מסוימת גם של תוספים לזמן התסיסה.
יפה. אז אני הייתי, אני מחלק את זה אחרת.
וואו, כמה מפתיע.
אני אומר ככה, אני אומר, מבחינתי תוספים לא אכפת לי מתי אני שם אותם.
מה?
השאלה, לא אכפת לי מתי, אני מצווג אותם לפי מה הם נותנים לי. יש את התוספים שמשפיעים לי על הגוף של הבירה, אם זה לעשות אותו יותר קל, או אם לעשות אותו יותר כבד.
אבל זה כן משמעותי מתי אתה
רגע, לא לפי זה, לא לפי זה אני מחלק את זה. תוספים שמשפיעים על גוף הבירה, תוספים שמשפיעים על האלכוהול, ותוספים שמשפיעים על הטעם והריח. זה מבחינתי החלוקה.
אוקיי.
עכשיו, איפה אני אשים כל אחד מהם? זה בהתאם לתוסף. וזה בהתאם למה שאני רוצה לקבל ממנו.
נכון, אז זה אותו דבר.
לא, 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 לא. כשאת עושה תה ואת שמה ננה, אז את שמה את זה במים חמים. יש לך טעם אחד.
נכון.
כשאת עושה לימוננה בקיץ ואת שמה את זה במים הקרים, יש לך טעם אחר.
נכון.
בשני המקרים שמת את הננה בשביל טעם. פה קיבל טעם אחד, פה קיבל טעם אחר.
אוקיי.
אז זה בדיוק מה שאני אומר. מה אני רוצה מהתוסף, ואחרי זה איך אני מקבל את זה.
אני חושבת שהבסיס של הבסיס של הבסיס בכל ההתמודדות עם העניין של התוספים כמבשל בירה, זה קודם כל להבין מה אתה רוצה מהתוסף הזה, ולמה אתה בכלל רוצה לשים אותו.
זה תמיד אני אומר.
זאת השאלה. קודם כל שכל מבשל בירה עכשיו, אם רגע נתייחס לבישול ביתי, גם מבשלות, אבל כאילו בקטע של טיפים למבשלים בסוף הפרק.
תמיד לשאול למה.
למה? בדיוק, לשאול למה. למה אתה רוצה להוסיף את הכוסברה? למה אתה רוצה להוסיף את הננה? למה אתה רוצה להוסיף את הבמבה? למה אתה רוצה להוסיף את הזאתר? למה אתה רוצה להוסיף את כל התוספות? למה?
בדיוק, וברגע שתדע לענות על הלמה, תדע גם
איפה להוסיף.
איפה להוסיף, כמה להוסיף ומה לעשות עם זה.
בדיוק.
אז בואו נתחיל.
יאללה.
אז אני מוכן ללכת איתך ולזרום איתך ולדבר על התוספים לפי סדר ההכנסה
אתה
שלהם.
אתה רוצה לשמור על שלום בית?
לגמרי. אז בואו נתחיל מהמש.
יאללה.
תוספים ששמים במש.
מש?
מש זה השלב ההתחלתי של הבישול, השריה של הגרעינים, שם האנזימים עובדים על המילנים ומפרקים. מהמילנים מפרקים אותם לסוכרים.
זמינים לשמרים אחר.
זמינים לשמרים אחר כך.
כן.
אז מה אני אשים במש? במש אני אשים תוספות שאני צריך לאבד את המילנים שבהם, כגון.
כל הגרעינים.
תירס, אורז.
שיפון.
שיבולת שואל. כל הדברים האלה שאני צריך אנזימים כדי שיעבדו ויכינו לי את התוסף שייתן את מה שהוא נותן. אם זה שיבולת שואל, אני פחות מעניין אותי הקטע של הסוכרים. יותר מעניין אותי הקטע של הצמיגות, של הסמיכות.
הג'לטיניות הזאת.
הג'לטיניות הזאת. וזה דבר שנקרא ג'לטיניזציה. זה איזשהו שלב, אם עשיתם פעם דייסה בבית, ראיתם שבאיזשהו שלב היא התחילה להסמיך, הטמפרטורה עלתה, ובאיזשהו שלב היא התחילה להסמיך. זה השלב שבו המילנים סופחים מים, מתנפחים, ואז הם יכולים להתפוצץ כדי שהאנזימים יוכלו לתקוף אותם בצורה יותר קלה. אז לכל חומר שמכניסים יש לו דרגת ג'לטיניזציה גבוהה יותר. אם זה אורז, אם זה תירס, אם זה חיטה, אם זה שעורה, כל אחד יש לו את הדרגה שלו. כשהדרגות הנמוכות זה הדגנים שאנחנו בדרך כלל משתמשים בהם, חיטה, שעורה. האורז והתירס, דרגת הג'לטיניזציה שלהם הרבה יותר גבוהה. ולכן אנחנו נצטרך קודם לבשל אותם. טמפרטורה ג'לטיניזציה שלהם גבוהה יותר, ואז כן. אני צריך לשים אותם בטמפרטורה גבוהה יותר.
זאת פרימש בעצם.
בדיוק. ואז הם בעצם מתרקחים, ואז האנזימים שבשעורה יכולים לתקוף אותם ולהוציא מהם את הסוכרים.
כן. כל עכשיו... המטרה טוב, בעצם זה לא נכון מה שאני אומר. כאילו, רציתי להגיד שכל המטרה היא בעצם להפוך את זה לסוכרים זמינים לשמרים,
לא
אבל
תמיד,
זה,
לא
תמיד, נכון.
זה לא נכון.
לא, 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 לקחתי רוורס תוך כדי זה שבאתי להגיד, כי יש לך בעצם תוספות שאתה מכניס למש,
שהמטרה היא... פה נכנס לנו, זה... בדיוק, פה נכנס כן. לנו הקטע של איזה תוסף. אם אנחנו כן. מדברים על אורז, או מדברים על תירס, ברגע שנכניס אותם בצורתם הטבעית או הגרוסה, אנחנו נצטרך להתחיל לעשות קטל וקטל מש וכאלה.
תסביר.
שזה אומר להעלות את הטמפרטורה כדי לעשות את כל הנושא של הג'לטיניזציה. לעומת זאת, יש לנו מוצר שנקרא פלקס, כמו קורן פלקס או רייס פלקס. במוצר הזה מה שקרה, לקחו את הגרעין והעבירו אותו בתוך מחבש, מחבש שגלילים. ברגע שהמחבש כבש את הגרעין, הוא בעצם פוצץ את המילן. וברגע שהמילן מפוצץ, אז האנזימים יכולים להיכנס, ואנחנו לא צריכים לחכות לג'לטיניזציה. ואז, ברגע שמשתמשים בפלייק, אנחנו יכולים להכניס את זה ישירות למש, בלי לעשות לזה בישול סיריאל קוקינג בצד. אוקיי, אז בואו נעשה עוד סדר קטן. אורז, תירס, אנחנו שמים את זה לבירה, כדי לקבל בירה בהירה יותר וקריספית יותר. כי אם אנחנו נשים שעורה, היתרון של השעורה של הבירה, שהוא מלא בטעמים ומלא בחלבונים, הוא גם החיסרון כשאנחנו רוצים בירה כלילה, ובהירה.
אז בוא נגיד שהבירות האמריקאיות שבאמת השתמשו בטירה, אז
הן קלילות ובירות.
כן, אבל הן לא נחשבו לשיא
האיכות. כי שם, אוקיי, פה כבר נכנס מה עומד מאחורי התוסף. אם עומד מאחורי התוסף הרואה חשבון,
בדיוק, להוריד
עלויות, אז אוקיי, אז זה מה שיוצא. אבל אם עומד מהתוסף הברומאסטר שאומר, וואלה, אני רוצה את הבירה שלי יותר קריספית, ולכן אני אשים אורז וטירס, אז בסדר, מכבדים אותו, זה מה שהוא רוצה.
זאת אומרת, נראה לי שוואלה, אני אוסיף אורז וטירס כדי שהבירה תהיה יותר קריספית, זה יהיה נכון להגיד שזה יותר מחשבה יותר של היום, של בירות של מפשרות הקראפט?
חד משמעית.
כי פעם כן השתמשו, כי זה היה זמין,
נכון,
וזה כי
היום כן, היום זה חד משמעית. למה מבשלת קראפט תכניס לה כטירס ואורז? כדי לעשות את הבירה יותר קריספית ויותר יבשה. מה שעם שעורה אי אפשר לעשות.
כן.
הדבר השני זה הנושא של הסוכרים. אם אני לא משתמש בסוכר שהוא סוכר זמין, כמו סוכר לבן, סוכר חום, דבש, סילן, אני לא צריך להעביר אותו במש, כי הסוכר זמין. אבל אם אני משתמש באורז, טירס, שיבולת שועל, שיפון וזה, ואני רוצה את הסוכרים מהם, אז אני חייב להעביר אותו במש, כי זה נמצא בצורה של עמילן, ובמש אני הופך אותו לסוכר.
כן.
אז זה בעצם שני הדברים העיקריים, שיכנסו לנו למש. עכשיו יש לנו תוספים לזמן הבישול.
שאז יש לנו בעצם את אלה שנותנים לנו את הסוכרים, כמו דבש, כמו קנדי, כמו נכון. מה שאמרת, דבש, קנדי, סילן.
בדיוק, לקטוז.
לקטוז.
ששם אני לא צריך את הסוכרים, אני דווקא צריך את הגוף, אבל שוב, זה לא משהו שאני משנה אותו במש. כשאני לוקח,
זה לא משהו שצריך עבודה מוקדמת.
בדיוק. כשאני רוצה לשנות גוף, אני יכול לשלוט על זה הרי גם במש. טמפרטורות גבוהות של המש ייתנו לי גוף יותר מלא, טמפרטורות נמוכות יותר דליל, יותר יבש. בלקטוז שאני מכניס אותו לצורך העניין, כבר יש לי את הסוכרים, אני לא מפרק אותם מהמילנים.
כן.
ולכן אני יכול לזרוק את זה ישר לבישול.
יש לנו גם את הפירות, ברגע שאתה מוסיף פרי.
אז זהו, זה אני... פה אני אמרתי את מה שאני אמרתי על החלוקה שלי, כי בבישול מצד אחד גם הכנסת סוכרים שנתנו לך אלכוהול, גם הכנסת לקטוז או מלטודקסטרין, שני סוגי סוכרים שנותנים גוף לבירה, ואת גם מכניסה תבלינים ופירות שזה נותן לך את הטעמים. אז לעשות חלוקה לפי המקום שבו אנחנו מכניסים את התוסף, זה קצת חוטה.
לא, אבל אם...
לשם מה אנחנו עושים את זה.
נכון, אבל אם אתה... אני כאילו, אני מבינה מה שאתה אומר, אבל אני... זה חשוב מאוד לדעת שאם אתה מכניס פרי בזמן הבישול, אתה מעלה את רמות הסוכר של הבירה שלך, אתה יכול להעלות ככה את אחוזי האלכוהול שלך.
גם אם אני אשים אותו לא בבישול, אני יכול להעלות, כי זה סוכר זמין, זה לא משנה מתי אני שם אותו. גם אם אני אשים את הפרי בזמן התסיסה, השמרים עדיין יתקפו את הסוכר, כי סוכר פירות זה חד סוכר. זה כמו ביין, בואי, יין אנחנו לא מבשלים הרי.
אוקיי.
בשביל זה אני אומר שלי נראה יותר רגיונית החלוקה שעשיתי, לפי מה אני רוצה להוציא מהתוסף. לא משנה איפה אני שם אותו, כי זה אחר כך אני מחליט.
אז עכשיו, אחרי שהזכרנו את העניין של התוספים בזמן המש, בישול וגם סוג של דרי-אופ של תוספים, בדיוק, בואו שנייה נתעכב על התוספים האלה, בעצם מה הם נותנים לנו לבירה.
אז בואו נעשה רשימה.
בואו נשאל את השאלה של הלמה.
אז בואו נעשה רשימה.
אוקיי? מה אני מקבל מהם?
בואו נעשה רשימה. אם אני רוצה לעשות בירה בהירה יותר, עם גוף קריספי יותר, אני אקח טירס ואני אקח אורז, אני אשתמש בהם. אם אני לוקח אותם כגריסט, כגרוס, אני צריך לעשות להם סיריאל קוקינג. אם אני משתמש בהם כפלקס, וזה מה שאנשים ימצאו בדרך כלל, אני יכול לזרוק את זה ישר, יחד עם השעורה שלי, לתוך המש, ואז גם האנזימים יעבדו ויוציאו לי את הסוכרים.
וזה נותן לנו בעצם את הקריספיות לבירה.
בדיוק, כי אין בזה את החלבונים ואת כל הדברים שיש בשעורה.
נכון.
אם אני רוצה לשלוט על הגוף של הבירה, לעשות את הבירה יותר קרמית, יותר מלאה, אני יכול להשתמש...
יותר
כתיפתית, אני יכול להשתמש בכמה דברים. אני יכול להשתמש בשיבולת שועל, ואותה אני אשים בזמן המש. בגלל שהטמפרטורת ג'לטיניזציה שלה מאוד נמוכה, היא יכולה להיכנס יחד עם השעורה, לא צריך לעשות לה בישול מיוחד. אם אני רוצה להשתמש במלטודקסטרין או בדקסטרוז, או בלקטוז, שהם שני סוגי סוכרים מורכבים, שהשמרים לא אוכלים אותם, ואז הם נשארים בבירה ונותנים לגוף, אני לא צריך לשים את זה בזמן המש, כי הסוכרים האלה כבר מפורקים. זה לא כמו אצל השיבולת שועל.
שנייה, אני עוצרת אותך. שני הסוכרים האלה שהזכרנו עכשיו, הם סוכרים שהשמרים לא אוכלים אותם, ולכן
הם נותנים
גוף לבירה. זאת אומרת, הם נותנים את התחושה, את תחושת המלאות הזאת.
בדיוק. אותם אני אשים בזמן הבישול, בסוף הבישול. למה אני בכלל צריך לבשל אותם? אני לא צריך, אני רק צריך לחטא אותם.
לחטא.
ולכן אני אזרוק אותם 10 דקות, רבע שעה האחרונה של הבישול, שיעברו חיטוי. אם אני רוצה סוכרים...
כשיעלו כדי... את אחוז האלכוהול.
או כל, בוא, סליחה, אם אני רוצה תוספים כדי להעלות את אחוז האלכוהול,
ושלא זה... ייתנו לי גוף כבד.
בדיוק. אז אם זה תוספים שהם המילניים, ואני צריך לפרק מהם את הסוכר, זה ילך לזמן, זה ילך למש, כדי שהאנזימים יעבדו עליהם. אם זה סוכרים שהם זמינים, שזה אומר חד סוכר, דו סוכר ושתלת סוכר, דבש, סילן, קנדי שוגר, כהה, סוכר חום, כל מיני סוכר, סירופ אגב, סירופ, סירופ תירס, כל מיני סוכרים, שהמטרה שלי היא גם לתת את האלכוהול, אני אשים אותם בזמן הבישול. שוב, רק כדי לחטא אותם, לא מעבר לזה. עכשיו, כן יש חשיבות לאיזה סוכר אני שם, כי סוכר יש לו גם טעם. אם אני אקח סוכר לבן, הוא יהיה יבש לגמרי. אם אני אקח דבש, הוא ייבש לי את הבירה. וזה
זה אחד הדברים ששנייה אני רוצה להתעכב עליהם ולהסביר. הרבה פעמים אנשים רוצים שהבירה תצא מתוקה יותר, ולכן הם מוסיפים דבש, אוקיי? כדי לתת לבירה מתיקות. אבל מה שקורה בעצם, הוספה של דבש לבירה, היא לא... הופכת את הבירה למתוקה יותר, היא הופכת את הבירה ליבשה יותר, מפני שהשמרים אוכלים את הסוכר הזה, ולא נשאר, בדיוק, ולא נשאר סוכר בבירה.
בוא נסביר את זה ברמה הכימית. כשאנחנו לוקחים סעורה, או מעבירים אותה מש, האנזימים מפרקים את המילן לכל מיני סוגי סוכרים. חלק מהסוכרים הם סוכרים שהשמרים צורכים והופכים לאלכוהול, וחלק מהסוכרים הם סוכרים שנשארים, הסוכרים המורכבים יותר. והם נותנים לבירה את הגוף.
מה שהזכרת זה מלטודקסטרין למשל.
עכשיו, אם אני לוקח סוכר לבן, אני מקבל את האלכוהול בלי לקבל את התוסף שהסוכר מורכב, כי סוכר לבן רגיל זה דו סוכר, והשמרים אוכלים אותו. אני כאילו מכניס משהו שהוא מתוק, אבל בסוף הוא מתפרק לי. אותו דבר לגבי דבש, ולגבי דבש זה יותר מזה. כי בדבש יש לי גם חומצות שהופכות לי את הבירה, ליותר חומצית, ולכן אני בדיוק מקבל את ההפך מלקבל גוף. אני מקבל טעם ואני מקבל אלכוהול, אבל גוף אני לא מקבל.
ולכן חייבים לשאול את השאלה, מה אני רוצה להשיג מהתוסף? אז אם אתה רוצה להשיג גוף ואתה רוצה להשיג, או להוסיף מתיקות, דבש זה לא התוסף
בדיוק,
שאתה צריך,
צריך לשים,
לא, תוסף, לשים.
צריך לשים תוספים שהם לא נעקלים על ידי השמרים, שזה אומר סוכרים מורכבים, לקטוז, מלטודקסטרין וכאלה. אז דיברנו על סוכרים, זה גם לטעם וגם לאלכוהול. בוא נגיד ככה, זה לאלכוהול, אבל יש להם גם טעמים. זאת אומרת, אני רוצה לעשות את הבירה שלי, בוא נגיד...
סילן, בוא תיקח סילן.
אז בוא נשחט פרה קדושה. בירה בלגית כהה, לא משתמשים בגרעינים כהים בהרבה מהמקרים, משתמשים בקנדי כהה. זה פילסנר עם קנדי כהה. הקנדי הכהה מכניס את הטעמים הקרמלים, הקנדי כהה מכניס את הצבע.
כשאמרת פילסנר, לא התכוונת
לבירה. התכוונת לגרעין.
לגרעינים, רק שיהיה ברור.
כן. כן, אז אנחנו מסבים את הקנדיה, כי הוא נותן לנו את הקרמל, הוא נותן לנו את הצבע, והוא נותן לנו את האלכוהול, בלי לעשות את הבירה כבדה.
ולכן...
זה שלושה דברים, או ארבעה דברים שנתן לנו הסוכר הזה. כן צריך לשים לב למה הסוכר נותן, וכן הסוכר לשימוש בסוכר מסוים, יכול לתת לנו להוות תחליף לשימוש בגרעינים.
וזאת אחת הסיבות שבירות בלגיות, הרבה מהן אתה יכול לשתות כמות, עוד כוס ועוד כוס ועוד כוס, כי אתה לא מרגיש את המלאות הזאת של הגוף, אבל מצד שני האלכוהול, מה זה? אתה משלם את החשבון אחר כך בגדול.
שקמים לשירותים.
כן, בגדול אתה משלם את החשבון. כן.
אז דיברנו על גוף, דיברנו על אלכוהול, דיברנו על טעמים של סוכר. אם אני מנסה לחשוב על תוספים שיתנו לי את הנושא שאני דיברתי עליו, השינוי של מאפייני הבירה, אני לא רואה עוד תוסף שמשנה לי את מאפייני הבירה. מפה אני עובר לטעמים וריחות. אז ככה, אם אנחנו מדברים על פירות, אז הפירות כמובן נותנים טעם, אבל יש להם גם סוכר.
בדיוק.
והסוכר נותן לי גם אלכוהול וצריך להתחשב בזה. צריך להתחשב שאני בעצם נותן לשמרים עוד אוכל. זאת אומרת, אם אני אקח מיץ תפוזים, ואני, לפני שאני מבקבק את הבירה, אני מוסיף לה הרי סוכר כדי שתהיה מוגזת, ואני אשים את הבירה בבקבוק, ואני אשיף לו מיץ תפוזים, יכול להיות שאני אקבל רימון בירה. כי מה שקורה, שמתי את הסוכר להצסה, הוספתי מיץ פרי שיש לו סוכרים משלו, בעצם העליתי את כמות הסוכרים. ואז הגיזוז שלי יהיה מאוד מאוד חזק, והבקבוקים העלולים להתפוצץ. אז חייבים לשים לב לנושא הזה.
בכלל, בעניין של הוספה של פירות, נגיד ככה, אפשר לא לעשות ריבה ולהוסיף את הפירות, אפשר להוסיף את הפירות טריים לתוך הבירה, ברגע שמוסיפים אותם טריים, צריך לקחת, ולא בזמן הבישול, אלא לזמן הציצה, צריך לזכור שצריך לחטא, אי אפשר פשוט להכניס את זה פרש ככה לתוך המחל ציסה, הם חייבים לעבור חיטוי.
אפשר לעשות מיצוי פרי, מיצוי טעם.
כן, אבל כל העניין של הוספת פרי, במיוחד שעושים את זה בבית, אז הרבה פעמים מאוד קשה להבין ולשלוט באלכוהול אחר כך שאתה תקבל, כי אתה לא באמת יודע את אחוז הסוכר שיש לך באותו פרי. זה דבר אחד שאני רוצה להגיד. ודבר שני שאני רוצה להגיד על זה, זה שכשאתה מוסיף, נגיד שאתה עושה בירה כל שנה ואתה מוסיף תפוח סמית, אוקיי? אז השנה הסמית יכול להיות עם אחוז סוכר כזה וכזה, ושנה הבאה הוא יכול להיות עם אחוז סוכר אחר. זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שברגע שאתה מוסיף פירות, אתה מקבל, במיוחד שזה פירות טריים, אז יש לך שינויים בבירה.
אם אני אוסיף כל פרי שהוא מתוק, זה לא יעלה לי את האלכוהול ברמות מטורפות. נכון. אני לא משתמש בהרבה פרי. זה כן ייתן לי, זה ייתן לי, אבל לא ברמה של באמת להפוך את הבירה מסשן ביר לאימפריאל.
זה נכון, זה ברור. וגם לקחת בחשבון, כמו שאתה אמרת, בקטע של הביקבוק. זאת אומרת,
שם חייבים.
שם זה ממש קריטי הסיפור הזה, וגם העניין הזה, וגם העניין של זיהומים.
אוקיי.
הוא מאוד מאוד קריטי, בתור מי שפתחה כמה בקבוקים כאלה, שהפקק, אף, הבירה טסה, או לתקרה, ויש לנו כמה סימנים וקטעים על התקרה.
פונטנה דה בירה.
או על הפרצוף. אז,
או על הבלטות.
צריך לשים לב לסיפור הזה. לא נעים לי להגיד שבפעם האחרונה שפתחתי כזאת בירה, מה שקרה, זה הייתה בירה עם פירות אדומים גם, וזה היה כזה זה. והשפריט שאני קיבלתי לפרצוף ולשיער, ממש נהיה לי שביל בשיער.
ממש נראה, רגע, כאילו מישהו יקיע עלייך.
זה ממש נראה כאילו מישהו יקיע עליי, ולא היה לי נעים, וכאילו, והדבר הנורא בכל הסיפור הזה, שהייתי צריכה רק כך ללכת, לסופר פארם, לא היו לי בגדים להחלפה. כמה שניסיתי להוריד את זה מהשיער, זה לא ירד לי מהשיער. והייתי חייבת ללכת לסופר פארם, זה היה נורא. אני כאילו ניסיתי, והלכתי, מה אני אעשה? ניסיתי להתכווץ, כאילו התכנסתי בתוך עצמי, התכווצתי, קיוויתי שלא מריחים ממני את כל הסירחון הזה של האלכוהול.
אז איך נמנעים מזה?
של הפירות המסריחים.
אז איך נמנעים מזה? אימנות אחת, או דרך אחת להימנות.
תתייחס רגע לסיפור, מה אתה?
מה, אני ראיתי אותו, ראיתי אותו בלייב.
ראיתי אותו בלייב, נקראתי, נפלתי על הרצפה, התפוצצתי מצחוק.
ואפילו צילמנו את זה.
צילמת אותי, ושלחת אותי לסופר פארם.
יחד איתי, זה בסדר. הייתי לידך, גם אני על יפדיך. אל תקחי הכל אלייך.
שאתה מסתובב איתי.
כן. אז איך להימנע מזה? לבשל את הפרי. להכניס את הפרי בזמן הבישול, בסוף הבישול. ברמה כזאת שיהיה מספיק זמן כדי לחטא אותו, אבל מצד שני, לא יהיה מספיק זמן כדי שהטעמים יתעדו לנו בזמן הבישול. 10 דקות, 15 האחרונות של הבישול, זורקים את הפרי. עוד טיפ קטן, כדאי להקפיא את הפרי לפני זה. למה מקפיאים את הפרי לפני זה? כשמקפיאים מים, יש את המונח שנקרא אנומליה של המים, המים מתרחבים בזמן ההקפאה. ברגע שאנחנו עושים את זה בפרי, אז המיץ שבתוך הפרי מתרחב, מפוצץ את התאיות, בועיות, ששם יושב כל הטעם, ואז כשאנחנו מחזירים את זה לסיר, התאיות האלה מפוצצות, והמיצוי של הטעם הרבה יותר טוב.
ועוד דבר לגבי הוספה של פרי, צריך לקחת בחשבון גם איזה פרי אנחנו מוסיפים. יש פירות שברגע שאתה מוסיף אותם לבישול, זה נהיה קווץ', זה נהיה רסק, זה נהיה...
בננה, לצורך העניין.
בננה, טוט, הפירות האלה, הם לא מחזיקים... כן. זה מאוד בעייתי להוסיף אותם בזמן
הבישול. ואז הם לא שמים אותם בשק, הכל נתקע ואכלנו אותם.
ואם אתם שמים אותם בציסה, אז זה גם בעייתי מבחינת החטא.
אז יש לגבי ציסה, יש אפשרות לחטא. אפשר לפסטר אותם פשוט, לשים אותם בתוך, יש היום את הסובידים, יש את השקיות וקום, או סתם להכניס אותם לאיזשהו סיר לחץ עם רשת עידוי כזאת, לתת להם פיסטור, 70 מעלות, כמה דקות טובות, ואז אנחנו בעצם מפסטרים אותם ומכניסים אותם לציסה, או יש היום אפשרות לקנות פירות קפואים או פירות ארוזים בצורה שהיא כבר... מחוטט, שהרגו את כל החיידקים, ואז בהם, זה מה שממשלות בעצם עושות. ממשלות קונות את הפירות האלה, שהם כבר מחוטאים, והם יכולים להכניס את זה בשקט לתוך הציסה.
אני באופן אישי מעדיפה לדלג על השלב הזה. טוב, אני בכלל מעדיפה לדלג על תוספים, אבל אני...
אמרנו את זה בהתחלה.
אבל לא, אני מעדיפה לוותר ולא להוסיף בזמן התסיסה שום דבר.
אוקיי. אז אם אנחנו כבר מוסיפים, אני אוהב להוסיף.
ברור.
דיברנו פירות, ירקות, אותו דבר, הסבי טיבול, שוב, אותו דבר. תבלינים יבשים, גם 5-10 דקות אחרונות כדי למצות את הטעמים, לחטא אותם. ואותו דבר אפשר לעשות בזמן התסיסה, לשים לב שוב לחיתוי. אם אנחנו מדברים על תבלינים או הסבי טיבול, ואנחנו לא רוצים לחמם אותם, אפשר להשרות אותם. להשרות אותם בוודקה, להשרות אותם בארק, להשרות אותם בוויסקי, כל משקה אלכוהולי, 40% אלכוהול ומעלה. הטעמים ימוצו, האלכוהול ימצא את הטעמים, ואז אם נזרוק את המיצוי הזה של האלכוהול, יחד עם התבלינים עצמם לתסיסה, נקבל גם את הטעם של התבלינים, וגם את הטעם של מה שישרנו בו. זאת אומרת, אם אני רוצה למשל בירה בטעם קפה עם טעמי עץ אלון, אז אני יכול לשרות את זה בוויסקי, ואז הוויסקי ייתן לי את הטעמים של האלון שיש לו, או את האישון שיש לו, כל טעם אחר.
זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שההשראיה עצמה, זאת אומרת, הנוזל עצמו גם מוסיף לטעם.
הבחירה, האם לעשות את ההוספה בבישול או בהצסה, זה בהתאם לטיב המיצוי שאתם רוצים. אם אתם רוצים מיצוי חם, בבישול, אם אתם רוצים מיצוי קר, שזה טעמים אחרים, ואני מחזיר לעניין של הנאנה, נאנה בקוס טי תיתן טעם אחד, נאנה במים, בקנקן מים קרים, תיתן טעם אחר, הרבה יותר רענן, בדיוק כמו שעושים לקשות. למה עושים דרי הופ? כי מצד אחד, שאת זורקת את זה לתוך הסיר, את מקבלת טעם אחד, בדרי הופ את מקבלת טעם הרבה יותר רענן, והרבה יותר חי של הקשות. אותו דבר לגבי תבלינים והסבי טיבול. טייסטינג רום?
יאללה, נראה לי שזה זמן מצוין.
טייסטינג רום.
טוב, אז אנחנו בטייסטינג רום שלנו, מה אנחנו תואמים היום? אני רואה פחית מעניינת ביותר.
אנחנו תואמים טומטה גוס משקה על בסיס בירה לא מסוננת.
אוקיי, מה מכילה?
לטת צהורה, חיטה, רסק עגבניות, מלח, קשות, פלפל שחור, בזיליקום, צ'ילי, שמרים וחומר טעם, פפריקה.
אוקיי, אז לפני שאני תואמת אותה, אני כבר יודעת שאני צריכה להרגיש קצת מליחות, אולי חמיצות, חריפות, אז הינדיות כזאת של חריפות. אז בוא תמזוג לנו את הביר על הכוס ונראה מה יוצא. רגע לי. אוקיי, אני רואה שיוצאת לנו ממש יוצא...
נוזל סמיך.
זה יותר מנוזל סמיך, זה נוזל עם חתיכות.
נוזל סמיך עם חתיכות קטנות, מיץ עגבניות כזה, כמו שמגיע בקופסת קרטון.
שאתה מת על זה.
אני אוהב את זה רק בטיסות. לא שותה את זה מעבר.
כן. בריח מריחים ישר את התבלינים.
כן, מריחים עגבניות עם תבלינים, עם סלרי אפילו.
כן, סלרי, אני מריחה סלרי.
מריח סלרי, אדמה, ריח של אדמה חזק.
הנראות שלה היא בצבע של ורדרד אדמדם, אין כמובן קצף לבירה.
חתיכות נדבקות לדפנות של הקוס.
מראה לא אטרקטיבי, בעליל אני חייבת להגיד, לא עושה לי חשק בכלל לטעום ממנה, אבל אני כן את עם.
הריח, שוב, ריח של עגבניות, של אדמה, של תבלינים.
טוב, בטעם אז אכן היא מרגישים את המליחות, מרגישים את החמיצות, את הפלפליות שלה מרגישים. אי אפשר לא להרגיש את החריפות שלה. מאוד מפתיע אותי התחושת פה שלה. מזקת אותה ונראית כזאת צמיחה עם חתיכות, אז חשבתי שאני ארגיש בפה מין כזה מחית, כמו מחית. אבל לא, מרגישים...
מחית מדוללת.
משהו מדולל ומוגז. זאת אומרת, מפתיע אותי, הגזים בבירה הזאת, זה קצת מפתיע אותי, לא ציפיתי.
כן, אין טיפת קצף.
זה קצת חתך לי את הלשון.
אין טיפת קצף, אין זכר לקצף.
בגלל זה זה הפתיע אותי, הגזים שלה. כמה אחוזי אלכוהול יש לה? היא מרגישה מאוד...
4-3.
כן, זהו, היא מרגישה ממש
כאילו. עכשיו אני מסתכל באור, יש איזה משהו שכזה נמצא מעל הנוזל, כאילו לא קצף, אבל איזושהי שכבה כזאת, שומן, תבלינים.
מאוד מזכיר לי את הסמודיז.
זה מאוד מזכיר, זה מזכיר לי בלאדי מרי הדבר הזה. בלאדי מרי רק לא על בסיס בירה, אלא על בסיס וודקה. אני חושב שיש קוקטייל כזה מקסיקאי, מצ'ילדה אני חושב קוראים לו.
אבל בוא, אתה כבר כמה פרקים רוצה לדבר על סמודיז, אז בוא ניתן לך לדבר על זה. זו ההזדמנות שלך. ולא, ולא.
ולא תדום לעד. אז סמודיז זה בעצם, זאת הגרסה הירקות של הסמודיז. סמודיז בדרך כלל עושים אותה עם פירות. זה מחית פרי, שילבישו אותה על בירה, בדרך כלל זאת תהיה בירה חמצמצה, כי זה משתדך טוב עם הפירות. ויש את הפיתוח לסמודי, זה המילקשק, שזה אותו רעיון, רק עם אולי קצת פחות פרי, ויותר לקטוז שנותן את הטעם המתוק, ועושה את זה כאילו מילקשק, איזשהו מילקשק. אני לדעתי...
החוויה דרך אגב הראשונה שלי של המילקשק הייתה איומה, פשוט חוויה נוראית.
כי בואי, מבחינתי זה לא בירה, וואו. מבחינתי זה לא בירה, ובאמת פה בתווית של המשקה הזה, כתוב משקה על בסיס בירה.
שזה גילוי נאות.
שזה גילוי נאות וזה יפה.
תיאורי, אני חושבת שכשאתה קורא את התווית הזאת, אתה יודע מה אתה הולך לטעום.
כן, אני יודע שאני הולך לקבל משהו.
לא משהו, אתה יודע יותר ממשהו.
כן, אני יודע שטומטו אני אקבל עגבניות, גוזה זה יהיה חמצמץ ומלוח, על בסיס בירה לא מסוננת, זאת אומרת, בואי, הקטע שלא מסוננת פה זה לא רלוונטי, כל המשקה הזה אחור בטירוף.
אבל אני, אחור עם חדיכות.
אני אבין שאני לא אקבל פה בירה. ובסמודיז ולמילקשקים למיניהם לא כותבים את זה בדרך כלל, מתהדרים בזה שזה בירה. אני לטעמי, זה לא בירה.
מה כן כתוב שם?
כתוב בירה. בירה סמודי, בירה עם, בירה עם מילקשק, כל דבר שקוראים לו, כתוב לו שם מילקשק.
ושם גם שאתה מוזג יוצאת ממש מחית.
שם יוצאת מחית, ובואו, זה לא בירה. כמו שפה אני רואה בלאדי מרי, ולא בירה, שם אני רואה דקירי ולא בירה, זה איזשהו קוקטייל. הפירות כבר עברו לגמרי את השלב של תוספת.
זה בהמשך למה שדיברנו על מינונים.
בדיוק, מה זה התוספת?
אז פה כמה כמו... אחוז זה תוספת, כמה אחוז אנחנו בכלל מצירים, כמה אחוז זה תוספת, וכמה אחוז זה כבר עבר את הגבולות.
אז פה בסמודיז ובדבר הזה, במשקה הזה פה, ובמילקשק, התוספות הם כבר נהיו העיקר של הבירה, והם עברו את הקטע הזה. זאת אומרת, מבחינתי זה משקה על בסיס בירה. זה הגילוי נאות, מה שצריך שיהיה כתוב על התווית, ולא בירה.
אוקיי, והמילקשק הוא עם לקטוז.
המילקשק הוא עם
ערימה
גדולה של לקטוז בפנים, כדי שייתן את המתיקות הזאת, שיעשה את זה כמו מילקשק, ייתן את המילק עם הפירות.
אני אגיד שהבירה הזאת היא לא כוס התה שלי, לא כוס הבירה שלי. מה שכן יאמר לזכות המשקה הזה, שהייתי מבשלת איתו, הייתי מנסה לבשל איתו פסטה, אולי במרקים, אני לא יודעת, דברים שמאכלים עם עגבניות.
האמת שבא לי עכשיו סלייס פיצה, ברמות, ליד זה ברמות. נראה לי אחד הדברים היותר מתאימים.
נראה לי שזה ישדרג גם את המשקה וגם את הפיצה. כן. בוא נגיד שהתאמה נכונה בין אוכל למשקה הזה, יכול להעיף, באמת להעיף למעלה בכמה רמות, גם את המשקה וגם את האוכל שאתה אוכל.
כן.
זו דעתי, אבל ככה, בפני עצמו...
הייתי שמח להיות במטוס ולשתות את זה.
לא, אני לא, פחות מתאים לי.
אז זהו, זאת הייתה טומטה גוס, משקה על בסיס בירה לא מסוננת של מבשלת הבירה של מוסקווה, נמכרת בארץ, כמובן. בתכלס גימיק נחמד.
לחיים?
לחיים.
טוב, אז חזרנו מהטייסטינג רום שלנו, והאמת שבא לי לעשות פינה חדשה. הקטע מומחה.
מה, יאללה, אני המומחה?
ברור, אני מכה.
אוקיי.
אז יאללה, מוכן?
מוכן, יש לי שכפץ, הכל בסדר.
יאללה.
גם קסדה.
יאללה, שבבי עץ. האם זה תוסף?
לא יודע. נראה לי שכן, כן.
אני חושבת ששווה את זה תוסף, אתה מוסיף את זה לבירה, כדי לתת לזה את הטעם העץ, כאילו הבירה יושנה
וכו'. שווה עץ, נכון, תוסף, מוסיפים את זה לבירה בזמן התסיסה, כדי שיקבל טעמים של...
יש לך סוגים של שווים, לא ניכנס לזה, אבל כן, לכן אני חושבת שזה תוסף.
אז בואי אני אשאל אותך, אני אהיה יהודי ואני אענה לך בשאלה.
אוקיי.
ואם את שמה את הבירה בחבית עץ, מיישנת אותה, זה תוסף? או שזה כבר יישון? את מקבלת את אותו אפקט כמו שאת מקבלת שאת מוסיפה את השבבים.
שאלה מצוינת. אני חושבת שזה באמת הולך לקטע של אישון, אבל אני כן הייתי רואה בזה כתוסף. אני כן רואה בזה תוסף.
זה כבר יותר מדי פילוסופיה. בואו נקליל.
אז אל תשאל אותי שאלות. Okay. בוא נשאר בקטע מומחה בבקשה.
בסדר.
יאללה.
אוקיי. Okay. שבבי צלון, תוסף.
חד משמעי.
תוסף. בסדר, מוסיפים
okay.
את זה.
אוקיי. תמציאות צבע. לא משפיעות, זה לא משפיע על הגוף, זה לא משפיע על הרומה, זה לא משפיע על הטעם, זה רק צובע את הבירה בצבע. זה תוסף או לא תוסף? אנחנו מכירים את הבירה הירוקה.
תוסף, מוסיפים את זה לבירה.
תוסף. אז כאילו כל מה שמוסיפים זה תוסף?
כן, כל מה שמוסיפים זה תוסף. רגע, אני רואה את העיניים שלך כאב, לאיזה פינה את לוקחת אותי? לאיזה בור את הולכת להפיל אותי? כן, אני מוכן, לאיזה בור.
חכה, אני בונה את זה בהדרגה, אני הולכת מהדברים הפשוטים,
לדברים היותר. כן, אני רואה, אני כבר רואה מה מחכה לי, אוקיי.
חיטה זה תוסף?
לא, כן, כאילו, חיטה, זה כמו שעורה, לא, זה כבר, שוב, לא יודע.
אתה יודע שיש כאלה שרואים איזה תוסף.
בואי אני אגיד לך משהו כזה. באתי להגיד, זה תלוי בכמות, אוקיי? חיטה שמים 50-60%, אז זה לא יכול להיות תוסף, כי זה העיקר.
נכון.
אבל מצד שני אני אומר, אוקיי, שיפון אמרנו שזה תוסף. נכון. מוסיפים לו 40% שזה...
והרבה פעמים אתה מוסיף חיטה כדי זה לייצר ראש קצף.
בדיוק, אז... אבל זה שוב, זה מתחיל, זה עניין פילוסופי. אוקיי, מה זה תוספים?
אני מזכירה האם, לך האם... שפתחנו את הפרק בזה, ואמרנו שאנחנו עושים את השאלה הזאת על השולחן.
נכון, אז זה באמת, בוא, זה דבר שישאר בלי תשובה.
אוקיי, יאללה. מזין שמרים, תוסף או לא תוסף?
לא.
לא תוסף.
לא תוסף, כי זה כמו שתגידי, אתה יודע, יש כאלה שמכניסים אבץ. זה עניין של... המטרה שלו זה בעצם לשפר את העבודה של השמרים, לא לעשות איזשהו טעם מיוחד או לא יודע מה.
חומרי הצללה?
גם לא.
גם לא?
עוד פעם, אז מי, אנחנו פה מדברים פילוסופיה.
בסדר, אבל אני אשוא, אז אנחנו בש...
ברוכים הבאים לקורס פילוסופיה של הבירה.
בסדר, אבל אנחנו בפינה כי אתה מומחה, אז בבקשה, אז אני רוצה את התייחסותך, האם חומרי הצללה זה תוסף?
כן, זה תוסף. תוסף, כן, מוסיפים את זה לבירה.
ומסננים את זה אחר כך? מסננים.
כן, מסננים, כל הרעיון
טוב, לא ניכנס עכשיו אם סיננו או לא סיננו את התוסף. נייטרו, כל העניין של החנקן, נייטרו, בוא ניקח את הביר הגינס, אנחנו יודעים שמוזגים את זה עם תערובת של חנקן ו-CO2.
לא, לא תוסף.
משפיע על הגוף של הבירה, משפיע על הקצב של הבירה, ועדיין אתה אומר שזה לא תוסף.
לא תוסף, לא תוסף.
למה?
כי... זה לא משהו שהכנסת בתהליך, זה כמו שתגידי ש-CO2 שדוחף את הבירה הרגילה, זה תוסף. לא, זה לא תוסף.
אבל זה כן תוסף.
זה לא, את לא מוסיפה את זה לבירה כחלק מתהליך הבישול, זה משהו שהוא built in, זאת אומרת, את לא יכולה לעשות את זה בלי זה. את לא יכולה להכניס בירה למזוג בירה מברז, בלי שתדחפי אותה, עם CO2, טוב, אלה הם כן. אבל... אלה הם כן, את בקסקריל, עזבי.
אוקיי, ונו.
את יודעת מה, כן, סליחה, נכון, נכון.
רגע, שנייה, וגינס, אם אתה תיקח את הגינס.
סליחה, סליחה, רגע, הפלתי את עצמי פה ברגע הזה, כי ההגדרה...
בדיוק, נתת דוגמה לא טובה.
כי ההגדרה של קסק אייל, של ריל אייל, זה בירה שנמזגת בגרביטציה, ללא תוספת של CO2, ופה אני בא ואומר שזה, CO2 זה לא תוספת.
נכון.
אז זה עניין של גיאוגרפיה. אוקיי, זה עניין של גיאוגרפיה. אם את באנגליה ובריל אייל, אז כן, ה-CO2 הוא תוספת, ולכן לא משתמשים בה. אבל אם, אתה... את בשאר, אם את בשאר העולם, אז בשאר העולם זה חלק מהבירה, זאת אומרת, זה הבירה.
אז אתה עכשיו, סליחה, מחזיר אותנו לשאלה הראשונה, האם תוסף זה כל משהו מעבר לארבעת המרכיבים? כי יש מדינות כמו בלגיה, שבבירות שלהם נכון. זה ב-DNA, אז אם ככה בגינס, התערובת שבה מוזגים את הבירה, זה חלק מה-DNA של הבירה, אז אתה נכון. לא יכול לקרוא לזה תוסף, אבל אם עכשיו אני אעשה פה בירת אייל כלשהו, או כמו שעשיתי אז עם הפילזנר, אם אתה זוכר, ומזגתי אותה עם תערובת, זה היה תוסף.
עכשיו בואי, רגע, רגע.
וואי, אני רואה אותך כבר מתחיל להזיע.
רגע. מה זה משנה אם אני קורא לזה תוסף או לא תוסף?
אוי, נו, אתה סתם בגלל שאתה עכשיו לא יודע מה לענות.
מה זה משנה? נו, באמת. בוא נחליט עם זה שאוקיי, תוסף זה עניין של גיאוגרפיה, בסדר? אז אתה כל אחד יוכל להחליט מה שהוא רוצה, אבל בואי, באמת, כשאנחנו מדברים על תוספים, אנחנו מדברים על דברים שמוסיפים טעם וגוף.
שמשפיעים על, משפיעים על הטעם, כן. על הגוף, על החוויה שלך.
אוקיי, רגע, אבל כשאני מדבר על תוספים, שאת תבואי לכל בן אדם ברחוב ותגידי, איזה תוספים אתה שם בבירה? אף אחד לא יחשוב על איזי גלאס, או יחשוב על אייריש מוס, או יחשוב על חנקן. יחשבו על שבבים, יחשבו על טעמים,
טוב, לא משננו.
בכוח רוצה
לדחות. לא משנה, לא משננו.
אז זה מה שאני אומר. תוספים זה דברים שמוסיפים בשביל טעם, גוף ואלכוהול, דברים כאלה.
טוב, אז עכשיו אני אשאל אותך, איזה תוסף בבירה יגרום לך לא לרצות לטעום את הבירה? יש דבר כזה בכלל?
לא חושב. אני מאוד פתוח בטעמים שלי גם באוכל. ועד שאני לא אתאם, לא נראה לי שיהיה משהו ש...
אתה תנסה כל דבר.
אני אנסה כל דבר, כן.
אוקיי. אני יכולה להגיד שאני, אם אני יודעת שיש מי ורדים, מי זהר, מנגו, זה דברים שאני נמנעת מהם. אז אני לא אתאם.
אני כן אגיד לך מה אני בטוח אתאם בבירה.
אז רגע, אז זה בדיוק. אוקיי, אז מה אתה הכי אוהב? מה הדבר שתראה ש... כאילו, מה התוסף שתראה שיש בבירה, וישר אתה תושיט את ותגיד, את זה אני רוצה.
בירה שיש לה קוקוס, דבר ראשון שאני לוקח. אחד הדברים שאני, אחד הטעמים שאני מאוד אוהב, זה קוקוס, ואני אקח את זה, ולא רק שאני אקח את זה בגלל הקוקוס, בגלל הטעם, אני אקח את זה מבחינה מקצועית גם. כי להשתמש בקוקוס בבירה, זה דבר מאוד טריקי. הוא עם הרבה שומן, וצריך לדעת איך להשתמש בו.
כל תוסף שהוא שומני.
כן, כל תוסף, אבל בגלל שהקוקוס הוא, יש לו שטח פנים מאוד גדול, וגם כמות השומן שם היא מאוד גבוהה, הוא יכול לעשות בעיות. אם תשימי הרבה קוקוס, את תראי בסוף שכבת שמן ולא יהיה לך קצף.
איך הבירות הנוראיות שטעמנו עבר, אני חושבת זאת הבירה עם קוקוס בבלגיה.
כן, אף על פי שלא מזמן טעמתי אותה עוד פעם, ווואלה, השתפרה, כן.
כן.
אבל הקטע הזה של השומן הוא קטע מאוד בעייתי, אז מה שעושים עם הקוקוס לפעמים קולים אותו כדי קצת, לא יודע מה זה עושה שם לשומן, או שמשתמשים בתמציותם של קוקוס, או שלוקחים את הקוקוס ושמים אותו באלכוהול, והאלכוהול מקבל את הטעמים של הקוקוס. בכל מקרה, להשתמש בקוקוס זה דבר שהוא מאוד מאוד טריקי, ולכן אני מאוד אוהב גם, חוץ מזה שאני אוהב את הטעם, אני אוהב לטעום את הבירות, ולראות איך הטעם של הקוקוס משתלב שם, ולנסות להבין אם זה היה בקוקוס אמיתי, אם זה היה קוקוס קלוי, אם זה היה קוקוס מתמצית טעם. אבל באמת, כל הדברים שהם שומנים, קוקוס, חמאת בוטנים, אגוזים למיניהם, קצת בעייתי, צריך לשים לב לעניין הזה.
אז אוקיי, אז מה שאתה אומר עכשיו, מביא אותי לטיפים למבשלים. כל הפרק הזה בעצם שזרנו ככה, טיפים לבישול, אבל בוא בקצרה, ממש בקצרה, נסכם את הדברים שצריך לשים עליהם דגש.
אוקיי, אז דיברנו על כל מיני דברים, כל מיני נקודות לשים את הקשות, את התוספים, כל מיני דברים שצריך לשים לב אליהם. בוא נדבר קצת תכלס, אוקיי? תבלינים, הייתי קוטש אותם, שם אותם בחלק החם של הבישול, בתוך שקית סינון, כדי שלא יסתובבו לי בבירה אחר כך.
פירות, לשים לב איזה פירות אנחנו שמים.
לשים אותם גם או בשקית סינון בזמן הבישול, או לשים אותם, לחטא אותם באלכוהול, או במים, או מים חמים, מה שלא יהיה, ולשים אותם בזמן התסיסה. אחד הדברים שאפשר לעשות גם עם תבלינים וגם עם פירות, זה לעשות מיצוי באלכוהול. לשים אותם איזה 3-4-5 ימים בתוך אלכוהול, ואז כל הטעמים יוצאים לאלכוהול, ואז באלכוהול הזה להשתמש כדי לתת לבירה את הטעם שלה. היתרון הגדול של זה, שאפשר לשים את זה ממש ממש לפני הביקבוק, שוב, אם אין בזה סוכרים, לשים את זה ממש לפני הביקבוק, ואז לקחת דגימה מהבירה, לקחת 100 מיליליטר מהבירה, למדוד איזושהי כמות של המיצוי הזה, להגיד וואלה, זה מספיק טוב לי, להכפיל את זה לנפח הבישול, ואז אתם יודעים בדיוק מה יצא לכם בטעם, וזה לא ששמתם פרי, ואתם לא בטוחים אם זה יהיה מספיק חזק או לא מספיק חזק.
אם אתם מוסיפים איזשהו תוסף בשלב הביקבוק, אז שימו לב אם התוסף הזה הוא עם סוכר, בלי סוכר, כי זה משפיע מאוד על הביקבוק.
על רמת הגיזוז.
על רמת הסוכר, בדיוק, על רמת הגיזוז.
ודבר אחרון, אני חושב, זה חיטוי. כל הנושא של החיטוי. אם אתם שמים את זה בצד הקר, לשים לב טוב, טוב, טוב לחיטוי. אלא אם כן, אתם עושים בירה חמוצה, ואז פחות נורא אם תוסיפו פירות, ואז יהיה לכם עוד קצת לקטובציליוס. לא כזה נורא, אבל בהחלט צריך לשים לב לנושא של החיטוי. ועוד דבר, שזה פחות עניין של חיטוי, זה יותר עניין פיזיקלי. אם אתם עושים סמודי ושמים פירות בתוך בקבוק הבירה, תדעו לכם שיהיה לכם שם אזורי נוקליאציה, ובהחלט יכול להיות שיהיה לכם גשינג.
אז לסיום, אולי כדי לסכם את כל העניין הזה, מה שחשוב לשים לב זה באמת עניין של מינונים, כמה אנחנו שמים מכל דבר, במקרה. ולהבין גם שזה עניין של טעם אישי, ואם, איך אתה תמיד אומר, לא לפחד, אפשר...
מקסימום לשים, לא יצא טעים.
לא יצא טעים, תמיד אפשר לקחת למקום העבודה, שם אוכלים ושותים הכל.
אבל מה שכן, אני כן אומר, תלכו תמיד כדאי פחות יותר מאשר יותר מדי. עשיתם בירה? לא בטוחים, תשימו קצת פחות ממה שאתם חושבים. יצא פחות מדי, בפעם הבאה תשימו קצת יותר.
נכון, ואולי נזרוק, נעביר אליכם את הכדור. בדיוק, נעביר אליכם את הכדור ואת השאלה.
בוויכוח הרי הגורל שהיה פה, האם נייטרו או חנקן זה כן תוסף, האם שבבי צלון וחומרי הצללה הם תוספים? מה אתם חושבים על העניין הזה? מעניין לשמוע.
האם הייתם רוצים שזה יהיה רשום לכם על התווית? זה חשוב לכם בכלל לפני שאתם שותים בירה? או שזה לא משנה, אין לכם עניין וזה באמת לא מהווה איזשהו פקטור בדיוק כשאתם בוחרים בירה.
אז כתבו לנו בפייסבוק מה אתם חושבים.
דברו איתנו.
דברו איתנו, זה מעניין לראות את ה... נכון, נכון, זה לא בשביל בירה, זה יותר פילוסופיה של בירה, אבל וואלה, בוא נתפלסף קצת.
אז יאללה, הגענו לסוף הפרק, נהניתי מאוד, היה ממש כיף לנהל את הדיונים הפילוסופיים האלה, ושתו באחריות, נשתמע בפרק הבא, אוהבים אתכם המון.
יאללה ביי.
יאללה ביי.